ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
הכותרת של השיעור אמרנו זאת המלחמה, אבל לא אבל, אנחנו עושים הקדמות כדי שנוכל ללחות על הספר העמוק הזה, וגם שנבין את החיבור הנכון לכל סוגיית המלחמה בכל רוחבה האפשרי. שבוע שעבר התחלנו ודיברנו על מה המוטיבציות הנכונות, איך ניגשים, כן, לא, איך ניגשים מתוך תורה ולא מתוך נמיכות קומה למצווה כל כך חשובה. אולי גם זה הזמן לציין שזו סוגיה מאוד חשובה, כן, לברר קודם כל כמה המצווה היא מצווה חשובה. אולי אם יהיה לנו זמן בהמשך נגיע לזה, סתם ברור הלכתי פשוט, כן, שצריך את הצבא ולאיזה מצוות אנחנו נמצאים, שזה לא איזה משהו ככה שצריך לעשות אותו מהצד, אלא זה מצווה. וכמו כל מצווה, גם צריך להתכונן למצווה ולדעת את פרטיה, וגם צריך לדעת ליחס הנכון למצווה. מצוות כידוע צריכות כוונה. אז השבוע שעבר דיברנו על איך ניגשים, מה המוטיבציה ומה חושבים, והאם אנחנו מתרגלים לשפה הנורמלית שמדברים איתנו, שכדאי לנו להשקיע כי יש כל מיני דברים חיצוניים, קומתה וכו', או שמה אנחנו צריכים לגשת לדברים ברמה אחרת, אפילו עם המפקד, שהוא יש חשוב מאוד, אנחנו נתייחס אליו ככה בצורה הזאת, שהוא אומרת יש חשוב מאוד, אולי בסוגיה הרוחנית אנחנו באים ככה ממוטיבציה אחרת, וזה לא סותר את היחס אליו. שבוע שבוע מה למדנו? תסתירו לי.
למדנו את הארץ ריאל, היה מסע נפש.
יפה מאוד. סוגיה חשובה מאוד מאוד, ככה ביחס הנכון, היא סוגיית דוד המלך. דוד המלך, כידוע, היה רמטכ"ל גדול מאוד. והגמרא בשבת, בדף מונבר, מדברת על האם דוד חטא או לא חטא, וכל אומר דוד חטא, אינו אלא טועה, ויחסים שם לסוגיה עם דוד ובת שבע, שדוד, האם הוא בעל אשת איש או לא בעל אשת איש, ויש מהלך שלם בגמרא שדוד לא חטא, לא חטא באשת איש, והגמרא אומרת פה למעלה בשבת, הנה השבת ב', בדף 56, אומרת הגמרא ככה, ואת אשתו לקחת לך לאישה. בסדר? כשהגמרא אומרת לקחת, זה אומר שליקוחים יש לך בה. כידוע בהלכות קידושין, אם אדם נושא אישה שלא יכולה להתחתן איתו, כן, או כי יש את איש, או כי היא אחותו, אז הקידושין לא תופסים בך. בסדר? אין לו ליקוחים. אבל אם התורה אומרת, הנביא אומר, ואת אשתו לקחת לך לאישה, אומרת הגמרא, דאמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, סליחה, לקוחים יש לך בה. כלומר, יש מצב שאתה יכול להתחתן איתה, איך יכול להיות? יש את איש. יש את איש, הקידושין לא תופסים בכלל. אז מסבירים לנו איך יכול להיות שהקידושין תפסו, זו סוגיה די מוכרת. דאמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, כל היוצא למלחמת בית דוד, כותב גט כריתות לאשתו, שנאמר, ואת עשרת חריצי החלב האלה תביא לשר האלף, ואת אחיך תפקוד לשלום, ואת ערובתם תיקח. מה זה ערובתם? תני רבי יוסף, דברים המעורבים בינו לבינה. כלומר, אבא של דוד אומר לו, תלך לבקר את האחים שלך, ותיקח להם אוכל, ותיקח את ערובתם. מה זה ערובתם? דברים המעורבים בינו לבינה, מסבירה הגמרא, כן, שהיה שם גט כריתות. כל מי שיצא למלחמה, חתם בבקום, כן? יש כל מיני טפסים שאתה לחתום שם בבקום. אחד הטפסים הקשים ששואלים אותך בשיא הקרירות, והרגע, ראיתם שם, נכון? ראיתם שם, נכון? למי נביא את הכסף שתעמוד? כן, זה לא נעים שואל אותך, אבל אתם שואלים אותך בפחר. מפשטות. אז חוץ מהספסים, כן, אולי זה אותו דבר, כן, אומרים לך, טוב, תחתום בקשה פה על הגט לאשתך. גט על תנאי. אומר רש"י, ליקוחים יש לך בה, קידושים תופסים בה, שאינה אשת איש כדי שמואל וכו'. גט פריטות, מסבירה רש"י, על תנאי. כלומר, יש מצב שאדם כותב גט על תנאי. כן, הרי את מגורשת, אם. בסדר? אז מה התנאי? שאם ימות, תהה מגורשת מעכשיו. נכון, כידוע לנו סתם, סתם חשוב לדעת, הוא כותב להרי את מגורשת מרגע שעמות, לא תופס. למה? מרגע שהוא מת, הוא לא יכול לזה רשותו. בסדר? אבל אם הוא אומר, התנאי הוא המעשה, המוות, ומעכשיו, את היא מגורשת. כן? תופס. אז מה יוצא לנו? שבאמת, דוד המלך בעל על בת שבע. בסדר? ובאותו מצב, התברר למפרע שאימה, שהיא לא אשת איש. בסדר? למה? כי אחרי שהוא ימת, הוא חתם על גט כבר מאז. כן? אז היה פה איזה תליות, זה היה תלוי ועומד. אם הוא יחזור או לא יחזור מהמלחמה, והוא לא חזר מהמלחמה, התברר למפרע שהביאה לא הייתה ביאה על אשת איש, אלא ביאה על אישה פנויה. לא יש ספק. רואות התחילה זה למה? רואות המלחמה זה לא לוחם. כן. אתה תקלט אותו?
מה?
אתה תקלט אותו? כן. טוב, יפה מאוד. אנחנו עוסקים בסוגיית המלחמה. יפה מאוד. אז מה? תגידו, אתם בפשט. כן. לא, לא, רק בית דוד. יוצא לבית דוד, רוב האנשים בצבא רווקים כידוע, כן? אבל לא מכתיר אף אחד היום בבקום על גט כריתות לאשתו על תנאי. בסדר? אז אני חוזר. החתימו אנשים, אתם יוצאים לקרב, אתם חותמים על גט לאשתך. בסדר? מה?
חשבו להשתית.
לא. פה המדינה. פה המדינה. כן, נכון?
זה מוריד את המורל.
עכשיו בואו נדבר על המורל הזה עוד מעט, כן? ואני רוצה לעשות אותה סוגיה, האם זה פוגע במורל? מה זה מורל? כן, לא... תנו לי א', תנו לי ב', כן? תנו לי ג' ועשה גולני, אה? אלא מורל, מה זה מורל אמיתי? ואיך בונים מוטיבציה נכונה בצבא? מוטיבציה של תורה. ופה אנחנו רואים שמי שיצא לחרבם ודוד חתם גט כריתות לאשתו. תגידו לי סברה פשוטה, למה הוא עשה את זה? אנחנו הולכים ככה בקור ארוך, אנחנו הולכים, בום, כולם נופלים בדרך, נכון? כמו שתיארו לך פעם, ואז מה קרה? לא מוצאים את כולם, אין זקה, אין יחידה לזיהוי חללים, אתה לא יודע מה קורה,
נכון?
נשארת עגונה, חזק וברוך, כן, יש הרבה סיפורי עגונות, באמת קשים מאוד, נכון? היה את הסיפור לרב אליהו, מהעגונה.
בהזכר?
לא, 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 זה היה סיפור. מספרים שהוא היה דיין בבאר שבע, אז הוא נכנס כל פעם לבית דין, הוא רואה אישה, יושבת ובוכה כל הזמן, אומר תהילים. זה לא זה, זה עוד סיפור. עוד אולי בבית הסיפורים.
מי שבישיבה אמר את זה.
לא, 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 ספרו.
לא חשוב.
אולי רב דין סיפר לנו אצלו. לא שאני, נו,
אחר ומה אחר. אוקיי, השאר אני אסיפור. יש שני סיפורים. רבי מאיראן, זה הוא סיפר פה, נכון?
כן.
עם האייתולה. ו...
זה לא אותו כאן.
לא, אז קיצור, הוא משל מה הסיפור שלה, אמרו, היא באה ממרוקו, ובעלה, לא יודעים מה קרה איתו. אז שוב, היה נהג מונית, לא, אולי נהג מונית, הוא... זה נעלם, לא יודעים מה הסיפור שלו, והוא הלך לזיר אחר, אז הוא לא יודעים מה קרה. אז הוא הלך לבבא סאלי, סיפור את זה לעצמו לבבא סאלי, ואומר לו, תשמע, היה שני אנשים בעיר הזאת, הם קברנים, הם יודעים הכל. אחד גר בקריית אתא, אחד גר בדימונה. היה בבאר שבע, נכון? היה בבאר שבע, היה נוסעים לדימונה. זה לא הסיפור הזה. כן? סיפור?
שמעתי את זה
בישיבה. הגיע לדימונה, דפק בדלת, רואה מודעת אבל. מי מת? הקברן. פספס ביומיים. בסדר? אמרו לו איפה ישנים שבעה. סליחה. לא משנה, קריית, בקריית אתא, נסע לקריית אתא, בא לכם. הוא הפוך על שהוא בא לדימונה, סליחה, בא לדימונה, ומצא שם את זה, וסיפר, אמרו לו למה באת? לא באתי, זה היה איזו אישה עגונה, שאמרו לי שהוא קברן, אולי מישהו יודע את הסיפור, ואז קם האח, אמר אני האח. אני הקברן השני, אני יושב שבעה פה, ואני ראיתי אותו מת, וישר תראו אותה מעיגונה, כל בזכות זה שהרב אליהו סלנה, אישה שבוכה, בכלל לא רצה שבוכה לא שמישהו פה יטפל בה. כן, אבל סתם, סימת אלה פרטים קטנים. על פניו, לסוגיה הלכתית נטו, אנשים הולכים לצבא, כן? אתה לא יודע מה היא הייתה, סיפורי עגונות, שאנחנו אפילו בימינו אנו רואים את זה יום יום שעה שעה פה, גברת ערד, נכון? שהיא לא יודעים מה קורה בעלה, אף אחד לא יודע מה קורה איתו. היא עגונה כל חייה, כל חייה, היא הייתה נשואה שנה וחצי לפי דעתי, משהו כזה איתו, ומאז היא עגונה. וזה סיפור מאוד 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 לא פשוט, ולהתיר עגונות זה רק אנשים גדולים, כן, שלוקחים הרבה אחריות על כתפיהם. זה הפשט, נכון? כן. עכשיו אני רוצה רק לסבר את אוזניכם ולחבר אותנו אולי לעומק הסוגיה, איך זה קשור למורל, כמו שאמרתי. במלחמת היה מבצע חומת מגן. עושים אותו? כמה הייתם? 2001. מלון פארק, כן, ליל הסדר, למחרת מדינת ישראל יוצאת למבצע, ממש היה מלחמה, נכנסו לכל שטחי המכונים, שטחי A, והיה שם לחימה שטח בנוי, וגם עבדכם הנאמן היה שותף. טוב, אז פלוגת מילואימניקים, נכנסנו לטולקרם, ואתם לא כל כך יודעים, או כן יודעים איך זה עובד בצבא, ואחד ביחידות החי"ר, מקבלים, כל אחד מקבל את הפקודה שלו, את המשימה שלו, וככל, לפי רמת המקצועית של אותה הפלוגה, כן, הם עובדים על המשימה. איך עובדים על המשימה? לוקחים טאצות, לוקחים סטריפים, לוקחים, טאצות זה צלומי אוויר, סטריפים זה קצת מימדי, כן, מאוד מורכב, עובדים, הפיקוד עובד על הזה, הם נכנסים, הנכנסים, עושים מודיעין, כמה הבית בנוי, קצת המדברים הבית הוא שתי קומות, זה כמה שאתה בונים מאוד מסובך, אז זה היה את הסיפור עם ג'נים, ופקודה שלמה, איך נכנסים לבית, יודעים שבתוך הבית הזה יש חוליה חמושה, צריכים להשתלט על הבית, יש שם משפחה, יש שם זה, כל הסיבוכים הידועים עם המוסר הזה, אם אפשר לקרוא לזה מוסר, כן, שצריכים להגן על כל החפים מפשע, כן, מרכאות גדולות, וגם משקיעים החבר'ה בונים, בחצר הפלוגה בונים מודל של הרחוב, מהקופסאות קרטון וזה, מודל של הבית, גם צריכים לעשות את זה כבר, עושה יותר יורים, עובדים עם מודל, כן? וממש, עובדים על זה יום שלו. ואז מחלקים תפקידים מי הצוות הפורץ, מי הצוות המתצפת, ובא הממ"מ, ואומר, טוב, חלוקת תפקידים, כל אחד בעניינו, כן, הוא אומר, גדי, אתה הקשר, כל אחד בתפקיד שלו, ואני הקטן, אתה הקשר, ממ"מ, אתה איתי. עכשיו, אתם מבינים מה זה אומר? הממ"מ תמיד נכנס ראשון, ומי אחריו? הקשר. יפה. עכשיו, כולם מבינים לנו שלא נכנסים וזה, ואז אחרי שעה שעובדים על הזה, הוא אומר, תשמעו, זה עוד שעתיים אנחנו נכנסים, אנחנו 12 בכוח, יש רק 6 אפודים קרמי, שכפצים קרמי. מי שיודע מה זה אומר, זה יענו עוצר את הכדורים. בסדר? אז הוא אומר, ברוב חוכמתו, הוא אומר, קחו, אני לא מתערב, תחליטו מי לוקח ומי לא לוקח. מי מקבל ומי לא מקבל. דילמה. בסדר? ואז עומד אחד החבר, אומר, טוב, גדי, יש לו 3 ילדים בבית. זה ככה, כן? תן לו. הוא מתערס אותו, הוא מתחתן עוד חודשיים. תן לו. זה לא עבר, אתה תיתן לו כלום. כן? חכים דחה, אמר שזה מספרי מוות, כיפשו אותו. כן? ואני כולי עם זה, הלכתי, פרשתי, הלכתי לעמם, אמרתי לו, תשמע ידידי, אתה עושה טעות חייך. או שלכולם יש, או שלכולם אין. איך אפשר ככה ללכת לקרב? איך אפשר לגשת לאנשים האלה מבוטחים ואלה מבוטחים? זה מורח בלב הלוחמים. אמרה לי, בוא נגע, אתה צודק, זה במילואים זה לא כמו סדיר, קצת לממם, זה בסדר? כן? אתה צודק וזה, בסדר, בסוף אני לא יודע, נשיג הקצה היה לכולם. אבל הסיטואציה הזאת הבהירה לי הרבה דברים בחיים. כן, שעומדים כולם ועושים למי מגיע יותר חיים ולמי מגיע פחות חיים, ומה חושבים אלה, כן, שהם באמת התנדבו, אין בעיה, כך אתה שלך ילדים בבית, יש כזה משהו כזה, ככה, מאוד מאוד קדוש, יש לו משפחה בבית, והוא אומר, בסדר, אני אלך בלי. סיטואציה מאוד קשה. אומרת הגמרא, נתן גט על תנאי לאשתו. אתם מבינים, כולם מבינים, בפשט, מה מדובר? סתם, לפתור בעיה הלכתית, מנהלתית אפילו, של השלישות. כן, שידעו למי לפנות, שאתה לא חמידים לפנות, מי שלא יגיע אחרי שנה, מה, אשתו מגורשת. בואו ניכנס פה לעין היה ונראה מה הרב לוקח אותנו, שזה לא רק מהלך הלכתי גרידה, יש פה מהלך רוחני עמוק, שהוא שופך אור חדש על כל סוגיית המלחמה. ואתה נכון, סוגיית הפרט במלחמה. איך אתה הולך למלחמה? עם איזה מורל? טוב, אז הוא אומר ככה. ואת אשתו לקחת לך לאישה, ליקוחין יש לך בה. אמר שמואל בן נחמני, אמר לא חיים, כאן כל יוצא במלחמת בית דוד, כותב גט כיתות לאשתו. סעיף סמך א'. אומר הרב ככה, בוא נקרא, אתם לא יודעים כמה אתם מגילים לעניה, שנה שעברה לא יודע כמה למדנו, כן? אז נקרא נסביר שלא יהיה מצב שיהיה כמו אנשים חושבים שהרב קוק אפשר להגיד מילה ולהסביר מהפירושים. האומות שמטרת הוויתם היא חומרית, כל אומה בעולם, למה היא קמה בתור אומה? למה יש את העם האמריקאי, את העם הפורטוגזי, לא יודע איזה עם, מה הקים כל חברה בעולם? אינטרסים משותפים. אומר לזה מקום, מקום אחר, אומר חברת אחריות אחת גדולה. כלומר, לי, אני אזרח המדינה, אני משקיע בה, כן? למה? כי חשוב שיהיה מדינה, כי המדינה נותנת לי הרבה. אז מטרת כל האומה היא בסופו של דבר למען ביסוס הפרט. הפרטים מוכנים לתת הרבה, הם אפילו מוכנים ללחם על הכלל הזה, אבל האומות, מטרת הווייתם היא חומרית. כלומר, אפילו אם זה אגואיסט, זה חומרי, שכל אחד יהיה לו בית וחיים טובים. שזה יש אומה, שזה יש מדינה. והנה מצוירות, כן, אגודת שותפים לצורכי קניינים האהובים או נדרשים להם. כן? מה, בשביל אנחנו ביחד? שכולנו יהיה טוב ביחד.
פרטים.
פרטים. אני אומר בסוגריים, ודאי שבתוך הפרטים האלה יש המון אנשים שמוכנים להקריב הרבה בשביל הכלל. בסופו של דבר האמירה היא, אם אני לא אתן את עצמי לכלל, אז אף אחד לא ייתן. נכון? אז בסופו של דבר מי ידפק? אני.
אחד בשביל כולם וכולם בשביל.
נכון, אחד בשביל כולם. זה, אומרים את זה גם במקומות, במחוזותינו. אחד בשביל כולם, וכולם בשביל אחד. הבנתי. נכון? מה הקלייץ'? מי המטרה? האחד. בסדר? זה ככה אומרים באוילד. אצלן, אצל האומות האלה, תהיה אהבת האומה בכללה. למה אתה אוהב את העם שלך? רק אז מבוססת שתהיה תמיד חוזרת אל הפרטים. כמה אתה מוביח? למה אני אוהב את האומה? כי לי טוב בה. למה אני אוהב לגור כאן? כי טוב לי, אני אוכל לעשות את זה הרבה. אם השכנים האלה יכנסו לסנטימטר אחד במדינה שלי, אני אצא לזה למלחמה. כי זה החיים שלי. אנחנו פטריוטים, אנחנו... אבל עוד ספר שורה תחתונה, כמו שאמרתם, כולם בשביל אחד. רק אז תהיה מבוססת, שתהיה תמיד חוזרת אל הפרטים, אל האנשים הפרטיים, אל הטבת מצב המשפחה היחידה, שלשם הטבתה התאגדה האומה. כשם שחיות מדבריות הבודדות בטבען מתכבסות לפעמים לרגלי צרה משותפת או למחזה רווח של טרף משותף. כן? הוא מקביל את זה. באים כל העדר, כי ככה לכולם יהיה בשר. אני מחזיר אתכם עוד פעם, עוד קצת מורקי. כן? מלחמת לבנון. מלחמת לבנון, סיפורים, טלוויזיה, רדיו, כולם מפחידים אותך. כן? כרמל המנשה... מפוצצת בראשי הערים ואומרת, כן? חיזבאללה, הם חזקים, הם מפחידים. קיצור, לא נעים לשבת שם על הגבול, ועוד שנייה אתה נכנס למלחמה.
לבנון הראשונה
או השנייה? השנייה. הייתי בלבנון הראשונה, אבל לא הייתי ב-82. לא הייתי בדיוק חייב. אבל לא, מלחמת לבנון השנייה, יש פחד גדול. ואנחנו מגיעים, טוב, זה חלק מהעניין, מגיעים למילואים צו 8 ואומרים, החליפו לנו 13 פקודות מרגע שהגענו עד שנכנסנו ללבנון. סתם לסבר את אוזניכם, היה שינוי כיוון אחד, יש פקודות בצבא, מכנסים את כולם פקודה, פקודה מה זה אומר, מה אנחנו עושים. פקודה ראשונה, אנחנו נוחתים מהאזרחות, אנחנו רואים על מסוקים 30 קילומטר עד הליטני ולוחמים ברומא, בעומק האויב. זה הייעוד של לא להקליט, זה הייעוד של החטיבה. בסדר, כולם חוטפים חום, כאילו, הלו, אנחנו באנו הרי גם האזרחות, אנחנו אנשים, כן, וכל אחד יש 30 קילו על הגב וכו'. טוב, מאז, עד שנכנסנו, 13 פקודות השתנו. בסדר, שאתה לסבר את אוזניכם. ואז באירוע, תשמעו, זו חתימה שמייחס למלחמה, זה לא פשוט בכלל, אנשים מבוגרים כבר לא בני 18, כן, שאתה רואה אותם בטלוויזיה, אז הוא, אנחנו נקרא אותם, כולם גברים כאלה, כולם כבר אהבו משהו בחיים, ואז מכנס מחט, אף לא הייתי בכזה אירוע, שמחט עומד בשיחת חתיבה, החתיבה זה המון, כן? קשה, עומד המחט, ושולח את חייליו למלחמה, נאום, כהן המשוח, נכון? למלחמה. אומר להם, שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה. טוב, אז מה הוא אומר? הוא אומר, הוא שואל, הוא היה מגפון כזה אדיר, ואמר, אני רוצה שמי שגר מחיפה צפונה ירים את ידו. בערך שליש מהאנשים ירימו את ידו. אמר, בוטי, אנחנו החטיבה הזאת, זה הבבואה של מדינת ישראל. כלומר, יש שליש מהעם שלנו שנמצאים תחת פצצות. ואם אנחנו לא נעזור לשליש הזה, כן, שלא, שזה יהיה במקום אחר, לא יעזור גם לכם. ואנחנו עושים את זה כי אין לנו ברירה. ואנחנו עושים את זה כי זה הבית שלנו. אנחנו הולכים על הבית שלנו. אתה אומר כאילו, אתה מצפה, איזה אירוע. אדם עומד מול חטיבה שלמה. איזה רגע מכונן. איזה רגע שכל אחד צורב לו בדיסק אצלו. עד סוף חייו אולי. בסדר? וזה מה שאתה אומר לאנשים? אין לך מה להגיד להם? על מה אתה נלחם? על הבית שלך? כלומר, תבין, אומנם אתה גר בירושלים, אבל מה היה קוראים זה היה לך? אנחנו יודעים על הבית שלנו. אולי יש לכם אחים, כלומר, סתם לגרות לאנשים, שאתה הולכים לך למלחמה, אל תגיד שאתם מלחמים סתם, נלחם על הבית. כלומר, על ההוויה החומרית שלך, על המשפחה שלך, אתה נלחם על המשפחה כי אין מה לעשות, אין מישהו אחר שיעשה את זה. וזה אומרים את זה הרבה. בסדר? אומרים את זה הרבה. ואנשים לא קונים את זה משום מה. אומר לנו פה הרב, אני אומר, בואו אנחנו, לא בא אחת כאלה לקטרג, אני רק בא לבומם. כן? אבל באמת אתה שומע קולות שונים. ככה אמר המחת, אבל אחרי זה בגדודים ובפלוגות ישמעו דברים אחרים. וזה אומר לכם, זה רגעים לא פשוטים, שאדם עומד בחטא פלוגתית כאלה גדולה, כן, והמפה אומר, כן, כולם צומעים את הפנים שלהם בצבעי מלחמה, והולכים אליכם, וכולם מבוגרים, וכולם שומעים מה קורה שם מעבר לגבול, והוא אומר, את מה שהוא אומר, הוא אומר לדתי, התורן, כן, בוא תגיד תפילה, יציאה לקרב, ותגיד איזה מילה, ותגיד איזה משפט, כן, לכל פלוגה בדתי, התורן שאלה, כן, אבל זה רגעים שיש בהם המון המון מתח, והמון המון תוכן עמוק שמתגלה באנשים בצורה גדולה. ואני חוזר למה שאמרתי שבוע שעבר. מספר לך סיפורים כאלה, רגעים נוגים בהיסטוריה שלנו, אבל זה יורד לפרטים הכי קטנים, גם אם אתה מתאמן שלוש שנים ולא עושה כלום, גם אם אתה יושב באיזה משרד ומנהל להם מפות לאותם אלה שייצאו בסוף. כי זו אותה נקודה כל הזמן. ואמרת לך כבר מסבור שלה, ההוא שיושב שם מנהל מפות, הרבה יותר קשה לו להרגיש את זה, אבל הוא חייב להרגיש את זה גם. בוא נרד למה, עד עכשיו דיברנו מה לא. דיברנו מה כן. בוא נדבר על מה כן. על כן, באומות, שהמטרת הלתם היא חומרית, אימוץ הזכרת המשפחה ואיגודה לפי מצבה מהם, הוא ראוי להיות במכשירי זרזות הקרב. אצל הגוי, איך אתה רוצה להזיק את האנשים למלחמה? יאללה, לך, כן. כנס, באטרה, תראה להם. מה, איך תדליק אותם? אתה חייב, מה מכשירי זזות הקרב והמלחמה? הזכרת המשפחה. כאילו, על מה הוא ילחם לו המשפחה שלו? אז כל אחד מוציא את התמונה שלו ואומר, בוא נלחם, שיהיה להם עתיד טוב יותר. כל אחד מחפש את עצמו תירוצים. זה מאוד טבעי. שהוא הולך לעשות מעשה מאוד קשה. אז הוא מחפש, אז הוא אומר, אצל הגויים, אימוץ הזכרת המשפחה זה חלק מהמכשירים של המלחמה. על כן אצל הגויים היו אנשים באות במלחמה ומשותפות עם הבעלים. היו מוציאים אותם לחזית, עומדות מאחורה עם פונפונים, כן, ומעודדות כולם, קדימה, תראו להם. לא סתם, כן, לא סתם. כן, גם לאורך ההיסטוריה בתורה, נכון? תמיד הם היו שם ליד הקרב. כן, פתוח, צנועות, לא צנועות. זה כבר הפוך על הפוך, אז איך נפתה את האנשי ישראל? מה הם עשו שם? אתה קורא את הכל אחורה, אתה אומר, אתה רוצה לחזור, לסגת, אתה אומר, בוא נראה, יש משפחה מאחורה. ילדים, נכון? אבל החומרית שלי כאן, על זה אני נלחם. כי אין שום מגמה אחרת. אין שום אידיאל אחר, חוץ מה... בסופו של דבר, המשפחה, המשפחה זה דבר מאוד מאוד חשוב. רמת הפרט, החומרי. לא כאלה חלק יעקב. אנחנו לא עובדים ככה. יש כאן אומה שקורצה מחומר אחר. שלמה היא נוצרה, או איך היא נוצרה? היא לא נוצרה בכמה אנשים שרצו לעשות כסף, ואמרו, טוב, בוא נעשה כסף ביחד. הם נוצרו ביום בהיר אחד שירדה תורה על העולם. כלומר, הפרטים מאוגדים סביב תורה, הפרטים מאוגדים סביב אידיאל, הפרטים מאוגדים סביב הקדוש ברוך הוא. שעניינם להופיע אמת, אידיאל, דרך זה יש גם משפחה וכו', אבל בסופו של דבר, מה הדבר הלב של כל האומה הזאת? להופיע אמת גדולה, להופיע תוכן גדול, שהוא הרבה יותר גדול מהחיים. אז לא כאלה חלק יעקב. שתחליט מציאות האומה מצד צורתה, מצד נשמתה ואורך חייה, בשביל קדושתה ורוח השם השפורה. למה אתה מקים משפחה? למה אתה קשור לכל החיים? למה אתה לומד תורה? למה אתה מגדל את עצמך? למה אתה מתחתן? למה אתה עושה את כל מה שאתה עושה? קשה לחיות במתח הרוחני הזה, אבל כל מה שאתה עושה זה כדי להופיע את האמת בעולם. אז מה המטרה? לא אני, אלא האמת. תרצו, תקראו לזה אלוקים. ואני אומר את זה בסוגריה למי שקשה לנו המשפט הזה, כן? שבסופו של דבר מתברר איך אתה, זה גם חלק מההופעה הזאת. זה לא שאתה כמו אני, כן, כמו הקומוניזם. אתה כלום, תתפסור עצמך לכלל. כן? אז אני אומר תמיד, צריך גלגל. בגלל שאתה מסוגל להיות גלגל, אז אתה גלגל. אתה הבנת את זה. כלומר, זה מתאים לך, זה לא שסתם אתה נזרק זה חלק מהאישיות שלך. אתה מופיע אלוקים. הדבר הכי מתאים לך זה להילחם על האמת. זהו צער יותר יקר מכל חמדה. זהו החפץ העליון של כל יחיד באומה ושל כל הכלל כולו. מה החפץ של כל יחיד באומה? בעברית? זה עושה לכם מבחן, הבנתם? כן? מה החפץ של כל יחיד באומה? להתחבר לאמת, לכלל. אז משהו הפוך לגמרי. כל האומות, הכלל הוא בשביל הפרט. ואם יש אחד בשביל כולם, זה רק בשביל שכולם בשביל אחד. אבל גם ישראל זה הפוך. אתם תשאירו בתיאור את השאירים אחרים. תגידו, כולם בשביל אחד, כי אחד בשביל כולם. חידוש. כן? מה המטרה? המטרה היא הכלל. וגם אתה חשוב מאוד, כי אתה חלק מהכלל. זהו הנותן עוז ועטרה להוויית המשפחה עצמה בצביונה המקודש הישראלי. בשביל זה משפחה. למה אתה מתחתן? אתה בדרך משפחה תופיע את האמת בצורה יותר רחבה. זה בשיעורי ישיעור בניין הבית. בסוגר. על כן, עכשיו תגידו את איזה יופי. כשאתה הולך למלחמה, אז מה עומד מול מה? עומד ערך המשפחה. מול ערך הכלל. נכון? אז שני הערכים שבדרך כלל הם מופיעים אותו דבר. אבל לפעמים בחיים מה לעשות? יש נקודות. שבהם שני הערכים עומדים במבחן. כמו שאמרנו שבוע שעבר, אם החיים שלך הם יותר, אם יש משהו יותר גדול מהחיים שלך, אז הוא שכל החיים שלך יש למשמעות אחרת לגמרי. כמו שאמרנו את זה? אם יש לך מה לעשות עם החמש שניות האחרונות בחיים, זאת אומרת שכל החיים שלך יראו אחרת גם אם אתה תחיה עד גיל 120. אם יש לך, אם אין לך, יותר נכון, תמיד אומר, אנשים אומרים, יש לי, למה, כלומר יש משהו שבשבילו אני רוצה, אני מוכן למות. זה אומר שיש לך משהו שבשבילו אתה מוכן לחיות. אנחנו לא רוצים למות, אנחנו רוצים לחיות. אבל אם יש נקודה אחת בחיים שמבררת לך עם החיים או הערך, אם אתה בוחר בערך, אז כל החיים שלך הם במקום אחר לגמרי. זה אמירה קשה, מסובכת, אבל מאוד פשוטה. אז שימו לב, אז בבוא התור לעבוד לטובת האומה בכלל, יש רגעים, שבו עתיד האומה עומד לנגד עיניך. יש מלחמה, מלחמה זה מצב קשה, שבו האומה נדחקת אל הקיר. אז פה עכשיו מתברר מה יותר חשוב, מה יותר חזק, האומה או אתה. אז כשרגע בתיהרה, כלומר, נר בצהריים, תבטל אהבת המשפחה, לבל תחלל את עוז אהבת האומה. אני לא יודע אם זה לוקח היום, אבל אני תגיד את זה ככה שם בחוץ, תגיד לך שאתה כשאתה דורס על הערכים ואת רמת הפרט וכל הדברים האלה, כלומר אומר הרב, האומה פה מבררת איך היא כלום, איך המשפחה היא כלום לעומת האומה. כי היא עוד פעם אותו דבר. אם אתה מקים משפחה למען שלך טוב בחיים, אתה אומר כאן, אם אתה מקים משפחה כדי שתופיע האמת בעולם בצדך המשפחה שלך, אז ברגע שיש אמת או משפחה, אז ערך אחד צריך ליפול. היציאה למלחמה לא הייתה על פי חשבון של הצלחת הפרט. במלחמה הפרט נמחק. אין מה לעשות. זה לא מצב אידיאלי, אנחנו לא רוצים מלחמות. רוצים שלום, נכון? אבל שלום אמת אנחנו רוצים. שחשב כשישוב במלחמה יהיה מוצלח ומאושר. כן, אדם שהוא אומר, יוצא מלחמה, הוא לא, אם הוא יצא כל הזמן ויגיד, טוב, שמע, איך אחרי זה אני אהיה יותר טוב, איך לי החיים יותר טובים, אז מה קורה במלחמה שלו? המלחמה שלו, הוא לא נלחם טוב. לא! הוא צייר בעצמו כאילו הוא התייאש מן החיים הפרטיים. וגבלתי. אתה יוצא למלחמה, אתה צריך לשכוח מהחיים הפרטיים שלך. אך כולך נבלע בכלל. נגמר. אתה כלום. עכשיו, שיהיה לכם ברור, גם אתם ככה. כל מה שמתגייס לצהל, כן? הוא נהיה רכוש צהל. כידוע, נכון? פעם מישהו יצא להתאבד בצהל, העלו אותו מטש. פגיעה ברכוש צהל. ממש ככה. אז זה חינוך. אתה עכשיו רכוש צהל. אתה רכוש כלל ישראל. זה מדרגה זו. כל כולך כללי, אין לך שום אישיות פרטית. אתה אפילו לא יכול ללכת לשירותים שאתה רוצה. כל אומרים לך מלא, כל אתה ככלי ביד היוצר. אז אומר לך, הוא מחתים אותך על גט, למה? לא רק בקונסטלציה הלכתית הפשוטה, אלא להעביר אותך תהליך, לא את הסמינריון. תשמע ידידי, אתה עכשיו הולך להיות כלל ישראלי ממש. אתה מתייאש כאילו, בחיי המשפחה שלך אפילו, זה קשה. אני אומר, זה קשה. להיכנס לקרב ולהגיד, תשמע, לא חושב על המשפחה שלי. זה לא אנושי, יגידו לך אנשים. לא אנושי. הולכו בשמחה, אנחנו מרחיב את המשפט הזה כמשפט קשה, אולי השבוע הבא אם אין לכם סבלנות. אנחנו נכנס פה לסוגיות עמוק, למי שיש פה ככה, אז תבינו, פה לומדים בעיון. אמונה בעיון, לא פה בהיילייטס. כן? הולכו בשמחה, משפט קשה, על מנת למות מות גיבורים וקדושים במלחמת השם, לרומם קרן לעמו. כלומר, הוא כל כך הגיע למדרגה שאומרת, תשמע, שיש מצב כזה, אני הולך בשמחה, אני צריך לבוא את המשפט הזה, מה זה שמחה? אנחנו שמחים למות? מה, אנחנו יפנים? מה זה שמחים למות? על כן כותב גט פריטות לאשתו, לייאש את לבבו בכל האפשרי מקשר המשפחה ומהרעיון הפרטי התלוי בו. נלך למלחמה, תשכח מהכל, תהיה כל כולך כלל ישראל. ואותו דורך מהלך של רעיון יותר כללי ויותר עליון. אתה הולך למהלך הרבה יותר רחב. כשאתה רואה את השמש ואת הנר, אז ברור מה המרכז פה. השמש פה זה הופעת האמת. עם ישראל. המשפחה שלך היא חלק מעם ישראל. ומה יותר גדול? עם ישראל. מה תראה את זה? זה לא המצאה של הרב קוק. בסדר?
הרב.
כן.
אני חושב שעל פי המשל הזה שהשמש והנר, הרעיון בהתייחסות הכלל, לא כדי למחות את הפרט, זאת אומרת, לא לחמות את הנר, אלא פשוט כשהכלל מכיל את הפרט.
בדיוק.
אז ההבנה העמוקה שהפרט...
לא יודע, אני הרגשתי, אמרתי את זה בחצי משפט, אמרתי, בסופו של דבר, זה לא שאומרים מוחקים על עצמת הכלום. מה שמברר את העומק הפרט, כן, זה שהוא מקושר אל הכלל. ואז הוא חי ברמה אחרת לגמרי. כמו שאתה אומר, הנר כלול בשמש. וגם, אם הוא יקווה, כן, אז תהיה נשמתו צורה בצורה חיים. הוא מחובר לכלל, הוא מחובר אל הנצח. ולפעמים כדי להתחבר אל הנצח, יש נרות בדרך שנכבים, אבל השמש ממשיכה לצמוח, והוא קשור אל השמש. מגיע גם לזה בעזרת השם. מהלך עבודת הקודש של העם כולו. התוכחה אומנם נמרצה היא, שבשעה שהכלל הוא מתרומם ומתקדש ביותר, אפילו תוכחה, איך שעם ישראל מגיע למצב, ורגעי מלחמה כולכם יודעים, זה רגעים שכולם הרבה יותר מחוברים. יש כזה, אני חושב, זה סקר כזה שפעם עשו, שבימי מלחמה יש פחות תאונות, יש פחות אלימות, יש יותר טרמפים, כן, יותר רוצים לטרמפים, תנסו, כן, בקטע של הטרמפים, לא? אז זה, מה קורה? שיש כאלה מקרים, מצבים, כל העם הרבה יותר מאוחד, פתאום מרגישים, אז זה כלל. אז זה תוכחה, איך אתה מעיז לחשוב על הפרט? וכזה, איך אתה מעיז? תראה איך עם שלם, אני לא מקטרג אם זה היה או לא היה. אבל איך עם שלם מקטרג על רמטכ"ל ששיחק עם המניות שלו דקה לפני המלחמה? כאילו זה מזעזע אותם. נכון? מה קרה? מישהו פה לא משחק עם המניות? כל המדינה הזאת זה קזינו אחד גדול. כן? אבל הוא, לפני המלחמה, זה מה שעבר לו בראש, זה מוציא את האומה הזאת מדעתה. למה? כי איך יכול להיות שאדם מתעסק בפרט, שכל כאן ישראל מונח על הכתפיו? יגידו לך במקום אחר, זה מאוד טבעי. מה, אדם לא צריך לדאוג לעצמו? לעשות לביתו? כאילו, תחשבו על זה, מה הוא עשה? קוראים טלפון, דאג להם לעשות, כאילו, באמת, עכשיו, 5 דקות שדיבר הטלפון, זה פגע בביטחון ישראל עכשיו? ביטל 5 דקות מלחמה? ביטל, תראה, מה הוא עשה? אבל הסיטואציה הזאת היא מקוממת את האומה. אני לא משנה אם היה או לא היה. אבל סתם, אתה למד, מזה שהאנשים, הם לא סוגעים לעבור לסדר היום, שאדם, מי שלא זוכר, מי שלא יודע, כן? הרמטכ"ל הגיע 5 דקות לפני יציאה לקרב, הוא מכר את המניות שלו. איך אתה מעז לחשוב על הפרט שכל כך ישראל מונח על כתפיך? תראו איזה מדרגה. כי האומה מבינה בטבע הפשוט שלה שמלחמה זה לא להטבת הפרט, כי אחרת הוא יהיה עוקמה מחת הזה, כל אחד דורג לבית שלו. חלק מדרה לבית זה להרים טלפון לקזינו. אבל היא לא מסוגלת לסבול את זה. שבשעה שהכלל הוא מתרומם ומתקדש ביותר, אין הדבר ההוא להשתמש בעילויים. לנגול במצב אחד מהפרטים שנעשה חופשי על תרומתם, אי אפשר אחד לסק בפרטים. ומכל מקום את השם הייתה הזאת, שליקוחים יש לחווה, שסוף כל סוף גט קיטור כותב לאשתו. ועוד יש בזה הוראה מאמתת בפועל את הניתוק המעשי מחיי המשפחה הפרטית בשביל העניין הכלי הלאומי, שגם זה אף מי שנסתרב במחור, כל מקום סופו הוא שיהיה לברכה. להגביר חי ולאמץ רוח בעוז ימין השם רוממה, ועוד יש על ימינו הנטועה לעמוד ונחלתו. עכשיו אמרתי, הרב קוק לא המציא את זה. ויש פה רמב״ם, שאולי שמעתם עליו, אנחנו נחזור עליו אולי 20 פעם, כן, עד הצבא, אחרי הצבא ולפני הצבא. כשהרמב״ם אומר את זה, ואני הקטן, אספת לכם שגם באותה הסיטואציה, כן, אמרו לי ככה, זה היה, אני חושב שמעת הסיפור שלי פעם, אבל זה היה ערב שבת קודש, שבו עלינו אל המלחמה. וזו הייתה סיטואציה מאוד מעניינת ככה. קיבלתי שבתות בהרבה מקומות בחיים. כן, בג'יפים, במערבים, אבל באוטובוס עדיין לא קיבלתי שבת, אוטובוס נוסע. ויום שישי ככה הקפיצו את כולם לאוטובוסים ונוסעים, היה שעתיים נסיעה עד הגבול. היינו באפולה וזה, קיצור נוסעים שעתיים. שעתיים של נסיעה, ושארנו פלאפונים מאחורה, אין פלאפונים עם כלום, כי לא נכנסים לפלאפונים למלחמה. והשליש עובר, כל פעם אותו דבר, עובר, כן, כותב לאנשים למי להודיע, למי זה, כאן אחד אחד. הוא נוסע איתך באוטובוס ואחרי זה הוא יורד. ונוסעים. ומאוטובוס שלם של בלגניסטים, כל מיני צועקים ועושים רעש, כולם בשקט. וכמו כל אוטובוס של צבא, יש כמה דתיים, 10 דתיים בדיוק היינו, התקבצנו מאחור והתפללנו. יש את הזמן, מנחה, קבלת שבת קר ליבה, יש זמן, מה אם אני מעריב? שעתיים נסיעה. ופתאום כל מילה מקבלת אחרי משמעות אחרת בתפילה, אתם מכירים את זה בטח, נכון? אתה בגור, נכון? אז וגורים את הקבלת שבת, השמש עוד תלויה לשם ככה, מטפסים שם בעליות, ואומרים, יאללה גדי, אתה רב אתה, תגיד משהו. יש כמו כל בית כנסת, יש זמן בקבלת שבת לערבים, שעדיין לא אומרים, יאללה תגיד משהו. אז אני כמו כל הרבנים הייתי, ביקשו ממני, לא רציתי, לא הכנתי, לחצו וזה. אבל היה לי, בפעם, תשמע, היה לי, לקחת את גמרא שבת, היה פקל כיסים קטן כזה, והיה חומש, זה היה ערב שבת עקב. ואז תשמעו, רק להכיר לכם פסוקים שכתובים בפרשה. מדהים, אתם מכירים את זה, זה הוכחה שיש אלוקים לכולם. איך בדיוק זה כתוב בשבילנו היום, כן? אז כי אתה עובר את הידן, את היום הזה, את הידן, הרשת גבולים גדולים עצומים לך, ערים גדולות ובצורות בשמיים, אשר אתה ידעת ואתה אמרת, מי יכול להם, כן, וכולי, ידעת, כי השם הוא עושה לך מלחמה. אמרתי, אני תראה, מה אנחנו נלחמים? כן? על הבית, כמו שאמר מי שאמר. על החבר'ה שלנו. תראו, אנחנו נלחמים בחיזבאללה. בנסר אללה. כולם שם אללה. הם יודעים על מה הם נלחמים. רק אנחנו לא נעים, אנחנו רואים בית וזה, כן? עכשיו, זה לא אמרתי דבר תורה לדתיים. אמרתי, זה גם לשאר האוטובוס. וכולם הקשיבו. אתה אומר, כאילו, זה לא נשמע, מה יגידו החילונים? כזה שפטים, נכון? מה זה תשמעו, אנחנו נלחמים, כל אחד צריך להבין, צריך להגיד את זה בימים של החילונים, כן, שלא רוצה, אנחנו נלחמים פה על משהו הרבה יותר גדול מהבית שלנו. אנחנו נלחמים עכשיו על שרשרת הדורות. מה שקרמי אברהם אבינו לא יודע, אנחנו ממשיכים את המסע, אנחנו ממשיכים את החוליה בשרשרת הזאת. אנחנו מושכים כאן איזה אידיאל שמשכו אותו על 5,000 שנה. ועל זה עכשיו המלחמה, והם יודעים את זה, הם קוראים למלחמה שלהם מסמאללה, ג'יהאד וחיזבאללה. כל סמאללה. מה, אנחנו נלחמים על הבית? מה, אין לנו משהו יותר מה שאנחנו נלחמים עליו? תרימו ראש! ואמרתי, תשמעו, יש פה רמב״ם אחד, צריך לקרוא אותו, ועם זה נמשיך, ועם זה נגמור. אומר הרמב״ם בהלכות מלכים, חובה ללמוד לפני הצבא, ומלחמותיהם, מי האיש שירא ורך הלבד? כן, מה שאני מדבר על הכהן משוח מלחמה. שאין בליבו כוח לעמוד בקשרי המלחמה. ועומד שם הכהן משוח מלחמה, אומר, מי שקצת מפחד, שילך הביתה. לא נעים, נכון? אז בגללו, ממתים את כל הסיפורים האחרים, אומר רש"י שם, נכון? כן, רוצים לשלוח את כל מי שפחד. מי שתחתן, מי שזה, שלא יהיה פדיחה, שהוא יקום, כן, יגידו, אני מפחד. הוא מספר סיפור, יש לי קרן, יש לי אישה, הוא יוכל להתחמק. אבל העיקר שהפחדנים ילכו. תראו מה זה. ומאחר שייכנס בקשרי המלחמה, יישען על מקווה ישראל ומושיעו בעצרה. וידע, שעל מה הוא עושה מלחמה? לא על הבית, המשפחה והחברים, שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה. וישים נפשו בכפו ולא יירא ולא יפחד ולא יחשוב לא באשתו, לא בבניו, אלא ימחה זיכרונה מליבו ויפנה מכל דבר למלחמה. תשכח, תמחק. ריסט. אין משפחה. אז עכשיו יתכנס דבר. איפה הוא? עם ישראל, הבית היהודי, הדבר הכי חשוב בעם ישראל, נכון? וכל המתחיל לחשוב ולהריב במלחמה ומביא לעצמו עובר בלא תעשה, שנאמר על ירח לבבכם, אל תראו ואל תחפזו ואתה עשו מפניהם. ולא עוד, אלא שכל דמי ישראל תנויים בצברו. אין, המעמיסים עליו מחמת הכל, תראו. כן? אני לא ניצח ולא עשה מלחמה, בכל יבוא יכול לחשוב שפך דמים, שנאמר וכו'. והרי מפורש בקבלה הוא, הוא עושה מלך השם רמייה. יפה, עד כאן, פה זה כל הדברים הרעים. עכשיו תשימו לב. כל הנלחם בכל ליבו ולא פחד, ותהיה כוונתו לקדש את השם בלבד, מובטח לו שלא ימצא נזק, ולא תגיע הוראה. שימו לב, ויבנה לו בית נכון בישראל, ויזכה לו ולבניו עד עולם. רק שאני לא הבנתי, משפחה זה חשוב או לא חשוב? ילדים זה חשוב או לא חשוב? מה אתה מבטיח לי הבטחות? במה שאמרת לי לשכוח, עכשיו הבטח לי, שם אני אקבל את הפייס, נכון? שכח מהמשפחה שלך, ואם תהיה כזה, וואי, איזה משפחה תהיה לך. בלבלת אותי.
אדם אמר, אמרת לך נלחמים שישרשר את הדורות של המשיך. אם אתה נלחם כי אתה רוצה לשמור על המשפחה שלך, לא יודע שהמשפחה שלך חשוב, כאילו אם זה מה שחשוב לך, אז אתה תעמוד, כאילו, תלך הביתה, לא צריך אותך. אם אתה נלחם כדי להמשיך את
שרשרת הדורות, אז יהיה לך משפחה, והם ימשיכו את השרשרת. מה שאמרנו קודם, אם אתה חי בספירה אחרת לגמרי, המשפחה שלך היא חי בספירה אחרת לגמרי. בדיוק, ואז כל המשפחה שלך קובעת אור אחר לגמרי. אתם יודעים שאבא הלך למלחמה ושכח מהם. זאת אומרת, זה מעליב. אני מכיר את זה ליד אשתי, וחושבת על האקריזה. כן? אתה תשכח אותי? כן? אבל סתם, בצחוק, כן? אבל זה פשוט אמת. תדעו לכם, אתה ניגש ברוממות כזאת, כל הבית שלך נראה אחרת. כל הילדים שלך נראה, גם אתה נראה אחרת. אתה מחובר אל הנצח. וזאת משפחה שהם עושה פה, שלא ינזקו עד עולם ויזכה לחיי העולם הבא. שנאמר כי עשו יעשה השם לאדוני בית נאמן. למה? כי מלחמת השם השם אלוקים. יש כי מלחמת השם אדוני נלחם. כלומר הוא יעשה לאדוני בית נאמן כי הוא נלחם את מלחמת השם. אתה נהיה מישהו אחר. אתה נראה שדברים ברמה אחרת לגמרי. אני שואל אתכם בסופו של דבר, נקראת הרמב״ם. לא תמצא בך מימיך, והייתה נפש אדוני צורה בצורה חיים את השם אלוקיך. עכשיו ניגשים, בסיכום הדברים, כן? מה זה מורל, מה זה מוטיבציה. נגיד, חיים את האנשים במוטיבציה הנמוכה, נגיד להם, שמו, תלכו, ותשתבינו, כן? אתם מסגרים סיפורים קצת של מורשת קרב, אבל הרבה דם נשפך, כן? לפעמים, כן? על מי יכבוש את החרמון, גולן הסרחני. כי זה הכבוד של העץ או הכבוד של הנחש. זה הרמה לפעמים. וכל כך קל ליפול לזה שם בצבא. כן, באיזה קונטה יש לך, ומה אתה עושה, ופה, שם, ואנחנו, ואתם, וזה, וכילה. אתה רץ עכשיו את הריצת אפוד או את הריצת ניווט, לא כדי לנצח את ההוא. כי אתה רוצה להיות דבוק בצור החיים הזה. אתה מגיע לרומות אחרת, אתה נהיה עכשיו אדם כללי. אתה עושה עבודה קשה בשביל זה, להיות חייל נאמן. למי? אל הנצח. זה מורל אחר לגמרי, זה מוטיבציה אחרת לגמרי, שהרבה יותר קשה לשבור אותה, הרבה יותר קשה לבנות אותה. מה שבונים אותה קשה לשבור.
זה הסיבה שאותו מחת לא התחיל כל
הפיקולים האלה. יכול להיות, זה הסברתו.
ירד למטה, כי זה משהו
שאני אפשר לתת לך. זה מחלם שאתה פרחב, תאמר. כן, ואני אומר לך סתם, שאני אמרתי את הדברים האלה, לא כי אני מחז, אני סתם חפש מחפשים. כן? אבל אתה רואה שזה נוגע בכולם. זה מדהים. אנשים ירדו מהאוטובוס, זה היה כבר ליל שבת, כן? ירדו, זרקו לנו ככה, ליד כל אוטובוס, זרקו ככה לחמניות, יאללה, לקחו, תאכלו ותסעו, תלכו, כן, קדימה, ועשינו קידוש על לחמניות. כמובן, לא עושים בלגן כל רגע, אנחנו מחוברים כולם. כולם עמדו שם מסביב, אתה מכיר את זה ככה? כן? כן? אחר כולם זה, צועקים לך טעמם, לא היה אחד שאמר לי, תשמע גדי, ואני אומר לכם, זה היה שבועיים מטורפים, זה היה שנה אחרי הגירוש, ומלחמות, ויכוחים, אתה יודע, כמו שיש בדרך כלל, פי עשר, בגללכם המלחמה, בגללכם המלחמה. אתם, אשכנזים, חילונים, דתיים, מה שאתה לא רוצה, בגוש שם בערך. וכולם, היה כמו, תשמע, חיזקת אותם. לא חיזקת כבודה, בואלה כבוד מה שאמרת. יאללה ברבא, מה הם אמרו? עכשיו, מה אמרת? אמרת דברים קשים. ואתה נוגע באנשים בנשמה. כי הם שמה בסופו של דבר. כי אנשים הולכים למלחמה ויודעים להסביר את מה הם עושים את זה. ואף עוזר להם איכשהו קצת להתחבר למה שמרגישים ולא מקדבו. זאת השם.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.